אם האינפלציה עולה, אז אני בתור מישהו שעובד, אני אגיד, אני אבוא לבוס שלי, אני אגיד, בונה, האינפלציה עולה, אני צריך שתעלה לי את המשכורת. עכשיו, הבוס שלי הולך לשוק, אומר, בונה, אין עובדים, אני צריך שיעלות את המשכורת, אין מה לעשות, אין לי אלטרנטיבה אחרת. אז המשכורת שלי עולה, ההוצאות של החברה שלי עולות, החברה שלי צריכה לעלות מחירים, כי מה לעשות, ההוצאות עולות. ואז אנחנו מגיעים שוב פעם אינפלציה שמזינה את עצמה, כי השכר עולה והמחירים עולים, השכר עולה והמחירים עולים, ומזה הפד מאוד מאוד רוצה להימנע, הפד לא רוצה להיכנס לסוג של ספירלה כזאת, בגלל זה אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד חדה בריבית.
ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web3, קריפטו ומה שביניהם, מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך.
טוב חברים, אז אנחנו עושים לייב ראשון מסוגו, ואנחנו רוצים שתהיה פה סוג של פינה מעכשיו על עולמות הקריפטו. אני מאוד אוהב ומתחבר לעולם הקריפטו, באופן כללי, כן? זה לא ספציפית ביטקוין או איתריום שאנחנו נדבר גם על הדברים האלה היום. אני חושב שברמה הטכנולוגית, הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, יש לה המון המון שימושים, ובעתיד נראה לעין, בוא נגיד ככה, בשנים הקרובות אני בטוח שאנחנו שהעולם הזה ילך ויחשף ויהיה חלק יותר ויותר משמעותי מהעולם שלנו באופן כללי ועולם הכלכלי בפרט, ובגלל זה אנחנו רוצים, אנחנו נשים גם פודקאסט עם ניר, מי שלא מכיר, ניר פה איתי, אח שלי, והוא תותח בתחום הזה, לא בגלל שהוא אח שלי, הוא פה, הוא פשוט תותח וחי את העולמות האלה כבר לא מעט זמן וחוקר, וזה מה שהוא עושה כל יום, כל היום, כבר תקן אותי ניר, שנה וחצי, נכון?
כן, תשמע, את ההשקעה הראשונה השקעתי בזכותך לפני, מה, ב-2017, אבל כן. זה לא היה העיסוק המרכזי, אבל כן, כבר שנה וחצי שזה, זה העיסוק המרכזי, נקרא לזה ככה, כן, לגמרי.
לגמרי, אז ניר חי, ואני השקעתי בזכותו, הוא השקיע בזכותי אז במטבעות דיגיטליים, ואני השקעתי בזכותו ב-NFT, בזכותו או בגללו, נדע בעתיד, אני לא יודע, אבל אז אני באופן אישי, כמו שאתם מבינים, גם מושקע בקריפטו וב-NFT, ואני פשוט חושב שהעולם הזה הוא לא מעניין, ואני חושב שעם הזמן אנחנו נראה, כמו שאמרתי, יותר ויותר מימושים של הדבר הזה בעולמות שלנו, בכלכלה, ונראה את זה. אני לא יודע אם זה יחליף את הכלכלה בסופו של דבר, את הכלכלה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אבל בטוח זה ייכנס ויהיה חלק משמעותי ממנה, זו דעתי. וזהו, ובגלל זה אנחנו כן עושים לעשות את הפינה הזאת, וניר פתח גם קבוצת טלגרם, ואם אתה יכול לראות אולי לשים לינק לקבוצה, שיהיה איפשהו למעלה, למטה בתיאור, אני לא יודע איפה.
חשוב להגיד שזה חלק כמובן מהפודקאסט, ושזה יעלה גם לפודקאסט הדברים, הלייב הזה גם כמובן.
בדיוק, אז רק, אני רק אסביר, הפודקאסט של ניר נקרא קריפטו ו-NFT ו-Web 3 ומה שביניהם, זה פודקאסט שהוא תת פודקאסט של ידע שווה כסף, שהוא מה שנקרא סוג של בנפרד, אבל גם חלק מאיתנו מידע שווה כסף. וזהו, הקדמה קצרה, אנחנו הולכים לדבר היום על שוק ההון וקריפטו, איך הדברים האלה מתקשרים וכל מיני עדכונים. המטרה של הלייבים האלה, בניגוד לפודקאסט שיהיה על דברים שהם יותר כלליים ודברים שהם מהותיים וגדולים ומאוד מעניינים בעולם של הקריפטו, המטרה של הלייבים זה דווקא טיפה יותר חדשות, טיפה מה קורה בשווקים ואיך זה מתעדכן ואיך זה קשור וכל מיני אירועים מעניינים. אז יאללה ניר, בוא תוביל אותנו.
סגור. אני חיפשתי קצת ככה את הלינק, יש לנו אותו בקבוצה שלחתי לך, אבל בכל מקרה נתחיל דבר ראשון עם הקשר בכלל, ולפני שנתחיל עם זה היה חשוב לי רק לחדד עוד נקודה בהקשר לפודקאסט. הפודקאסט, אם מישהו מכיר או לא מכיר, הוא באמת אין התפשרות אפילו לא טיפה על האיכות של המרואיינים שמגיעים, זה חבר'ה שאני המון בזכות ידע שווה כסף, אנחנו מצליחים להביא את האורחים האלה, וזה חבר'ה שהם מייסדים ומשקיעים, והחבר'ה באמת מהרמות המובילות, ובאמת מהרמות הגבוהות פה בארץ, והפודקאסט הוא לא חד צדדי, אני פונה בעיקר לחבר'ה שהם טיפה חדשים יותר לעולם הזה, רוצים טיפה לחקור, להבין, לשמוע וללמוד, אז הפודקאסט הזה הוא לא חד צדדי, אנחנו גם היום בלייב וגם באופן כללי מדברים גם על החסרונות, על מה שחסר, על מה צריך להיזהר. יש גם בסרטונים ביוטיוב ובטיק טוק ובשאר הפלטפורמות של ידע שווה כסף, סדרות יותר קצרות שאנחנו מעלים, שמיועדות בעיקר למתחילים, של סרטונים של חצי דקה, דקה, שסדרות סרטונים כאלה שאנחנו מעלים לחבר'ה שהם יותר מתחילים. בפודקאסט זה איפשהו באמצע כרגע, אבל יותר ממוזמנים. נעבור ללייב ולמה שלשמו התכנסנו, אז באמת היום נדבר על טיפה על השוק, שוק ההון, המיתון בארצות הברית, איך זה מתקשר בכלל לעולמות של הקריפטו, ובהמשך הלייב אנחנו נחסה גם את, כמו שבר את החדשות, את הדברים הגדולים קצת שקרו יותר בעולמות הקריפטו. אז אני אתחיל באמת מהמיתון, או לא מיתון, כמו שביידן אומר בארצות הברית, ומה שקורה עכשיו עם האינפלציה ועם התחזיות, שהיה ככה, היה 9.1, 9.2 אחוז אינפלציה, התחזית, ובסוף זה 8.5 אחוז, לפני שבוע, שבועיים, כמה זמן זה היה?
כן, זה שבוע שעבר פורסם. אני רגע ארחיב, הנתונים האלה של האינפלציה מאוד מאוד משמעותיים, במיוחד בארצות הברית, וזה משפיע על כל העולם, כי בסופו של דבר, הפד, הבנק המרכזי בארצות הברית, לא רוצה שהאינפלציה תסתחר ותברח לו מהידיים, ובשביל זה הוא מעלה ריבית. עשינו את זה פרק שלם אצלנו בפודקאסט, איך הריבית משפיעה ואיך האינפלציה קשורה, אפילו עשינו שני פרקים, איך האינפלציה קשורה לריבית ואיך הריבית קשורה אלינו המשקיעים. זה רלוונטי מאוד 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 בשוק ההון, וזה רלוונטי מאוד גם בעולמות הקריפטו. כמו שאנחנו נדבר היום, יש קורלציה, מה שאולי פעם חשבו שיהיה הפוך, שיהיה קורלציה אולי הפוכה, מטעם הפוך, אז אנחנו רואים שדווקא כן יש קורלציה בין שוק ההון לקריפטו, אנחנו נדבר על זה.
קורלציה זה ממש, זה קשר ישיר למי שפחות מכיר את המילה שנשמעתי פעם סובכת, אבל זה לא.
לגמרי. אז בשורה התחתונה, שבוע שעבר פורסם שגם יש דוח העבודות, כמה מקומות עבודה חדשים בארצות הברית, הוא היה חזק מאוד, יותר ממה שציפו, מעל 500,000 משרות חדשות נוספו, ובנוסף, האינפלציה עצרה, כלומר באותו חודש עצרה, והייתה מתחת התחזיות למה שציפו, כלומר, ההתייקרות המחירים נראה, לפחות החודש הזה, כן, זה לא, זה עדיין לא מגמה, שהיא טיפה נבלמת, אולי זה קשור למה שהפד עושה, אולי לא, ובשורה התחתונה, אז גם האינפלציה טיפה נעצרת, וגם דוח התעסוקה היה מאוד חזק, וזה מה שהעיף את השווקים למעלה בימים האחרונים, בימי המסחר האחרונים של שבוע שעבר, שבסופו של דבר צריך להבין, למה שהדבר הזה יערים את השווקים למעלה, כי השוק אומר, אוקיי, אם האינפלציה נעצרת, אז יכול להיות שהפד לא יעלה ריבית כמו שחשבנו, יעלה אותה פחות, בצורה פחות דרמטית, וזה כמובן טוב לשווקים. לשווקים, ככל שהריבית נמוכה יותר, אז זה טוב, וכמו שאנחנו יודעים ומבינים, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, השוק מתמחר ציפיות, כלומר, את העליות ריבית כבר תמחרנו, את העליות ריבית הצפויות, כנראה סוג של תמחרנו, וכל שינוי בתחזיות קדימה, גורם לטובה או לרע, כן? גורם לתנודות בשוק ההון. אז במקרה הזה הצפי שאנחנו רואים נתונים טובים, אז הצפי הוא שהעליות הריבית יתמתנו, אולי יפסקו אפילו עד סוף 22, בתחילת 23. שוק האג"ח מתמחר כבר ירידות בתחילת 23, ירידה של הריבית חזרה. זה תרחיש שכנראה בגלל מיתון מסוים, לא משנה. שורה תחתונה, החדשות בשבוע האחרון היו טובות. וזו הסיבה שגם אגב ראינו את זה בעולמות של הקריפטו, אם אני זוכר נכון, האיתריום רץ מ-1500, 1700 לאזור ה-2000, אם אני זוכר נכון היום, והביטקוין באזור ה-24, אחרי ש-25 אולי, אני לא זוכר, אחרי שתקופה הוא היה סביבה 23. אז באמת אנחנו...
היה גם ב-20, היה גם טיפה פחות, כן, גם האיתריום אגב ירד ל-900.
נכון.
ירד לשלוש ספרות כבר... 877, 800, נגע באזורים האלה שזה מאוד, כן, ירד משמעותית בקיצור. גם עכשיו, אם מסתכלים טיפה במקרו, אז זה עדיין, אם אנחנו מסתכלים על ה-all-time high האחרון, שהיה לא כזה מזמן, אז אנחנו עדיין בנפילה מאוד חדה.
הגענו ל-4,000, נכון? באיתריום.
באיתריום, כן.
כן, כן, איתריום, אם אני זוכר נכון, הגיע ל-4,000 ומשהו, הביטקוין הגיע ל-60 ומשהו אלף, עכשיו אנחנו מדברים על כל אחד מהם פלוס מינוס, האיתריום ירד חצי, פחות או יותר $2,000, והביטקוין באזור ה-20 ומשהו הוא בערך שליש, 25, קצת יותר משליש.
ירידה, הביטקוין עכשיו 24.5, כן.
ירידה משמעותית, ירידה משמעותית מהשיא, ועדיין זה גם עלייה משמעותית מהשפל האחרון שהיה. אז זה באמת בגדול, לגבי החדשות בשבוע האחרון בכל מה שקורה בארצות הברית, ושוב אני אומר, מי שרוצה להבין קצת יותר לעומק על כל הקשרים האלה של המקרו כלכלה בין אינפלציה וריבית ושוק ההון ונדלן אגב, אז מוזמן ללכת לפודקאסט שלנו ידע שווה כסף, הפודקאסט, יש פרק 21 לדעתי, ופרק, אני לא זוכר את הפרק השני, 50 ומשהו, חפשו אותו, אנחנו מדברים שם על אינפלציה ועל ריבית, ואיך אנחנו צריכים ואמורים להתייחס לדבר הזה.
אגב, אני קראתי מאמר של הוול סטריט ג'רנל מאוד מפורט, שהם הסבירו למה יכול להיות שהריסשן הזה יהיה שונה מאחרים. אחד מהדברים האלה היה בגלל האימפלוימנט, שיש הרבה יותר עבודות שנוצרו, וגם האחוז של המובטלים הוא הרבה יותר נמוך מבדרך כלל, מריסשנים קודמים, שהסתכלו ממלחמת העולם השנייה עד היום. כי בדרך כלל יש גם קורלציה הפוכה בין, כאילו, ככל שיש יותר מובטלים, אז ה-GDP גם יורד, ואז שיש שתי רבעונים
רצופים. GDP הכוונה לתוצר הלאומי, כן.
כן, אז שיש שתי רבעונים רצופים, זה הגדרה יבשה, כאילו, שיש שתי רבעונים יבשים של GDP שלילי, שהוא בירידה הכוונה, אז
זה הגדרה למיתון.
זה הגדרה למיתון, יפה. אז כאילו אומרים עכשיו, לא, אנחנו לא במיתון, ביידן וה... ה-US Treasury, יש מילים שאני פשוט לומד רק באנגלית, אז אני פחות יודע, אבל בשורה
התחתונה... US Treasury זה אג"ח ממשלתי.
אג"ח ממשלתי. אז יש הרבה, יש כמה, זה אני יכול לקשר את זה, האמת שכתבתי את זה באנגלית בלינקדין, אבל מאוד מעניין, אני יכול לשלוח את זה פה גם למי שירצה. נקודה מעניינת למחשבה, זה מאמר מאוד מפורט של הוול סטריט ג'רנל, שפשוט פירקתי אותו לכמה נקודות, לחמש נקודות מרכזיות שהם מדברים שם. בקיצור, את מי שמעניין, יש גם את הפודקאסט, גם את זה, מאוד מעניין ושווה.
ואני ממליץ באופן אישי לעקוב אחרי ניר בלינקדין. מי שמעניין את העולם של הקריפטו, הוא כל יום נותן שם גם את הזווית שלו וגם חדשות מהעולם הזה, אז באמת מעניין. והקטע של מיתון או לא מיתון הוא מעניין. הבנתי שגם היו על זה ויכוחים בוויקיפדיה. ואם אני לא טועה, ויקיפדיה אפילו נעלו את הערך כדי שלא ישחקו עם זה עד שיחליטו מה. כי באמת, כמו שאתה אומר, טכנית, אם אנחנו שני רבעונים רצופים בצמיחה שלילית, מה שנקרא, אז אנחנו במיתון. אבל באים ואומרים, רגע, זה לא באמת מיתון, כי אנשים, יש יותר משרות ממה שזה עדיין רבים על עובדים, וזה מעניין מאוד, וצריך להגיד שהפד, הבנק המרכזי בארצות הברית, הוא קצת ב... יכול להיות במרכאות, אני לא אגיד את זה, קצת בלחץ, כי מצד אחד זה טוב, שאנשים יש להם, יש משרות, ואנשים יש להם כסף, ואז והכלכלה ממשיכה לנוע ולא הולכת אחורה באיזשהו מקום, אז זה טוב שיש משרות חדשות, אבל מצד שני, בגלל שיש כזה ביקוש חזק לעובדים, הפד מפחד להיכנס לסוג של ספירלה שמאוד מאוד קשה ומאוד מאוד לא רוצה להיכנס אליה, של שכר, ספירלת שכר ואינפלציה. כלומר, מה הכוונה? אם האינפלציה עולה, אז אני בתור מישהו שעובד, אני אבוא לבוס שלי, אני אגיד, בונה, האינפלציה עולה, אני צריך שתעלה את המשכורת. עכשיו, הבוס שלי הולך לשוק, אומר, בונה, אין עובדים, אני צריך שיעלות את המשכורת, אין מה לעשות, אין לי אלטרנטיבה אחרת. אז המשכורת שלי עולה, ההוצאות של החברה שלי עולות, החברה שלי צריכה לעלות מחירים, כי מה לעשות, ההוצאות עולות. ואז אנחנו מגיעים שוב פעם אינפלציה שמזינה את עצמה, כי השכר עולה והמחירים עולים, השכר עולה והמחירים עולים, ומזה הפד מאוד מאוד רוצה להימנע, הפד לא רוצה להיכנס לסוג של ספירלה כזאת, בגלל זה אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד חדה בריבית. אז כאילו מצד אחד זה חדשות טובות שיש הרבה משרות, כי בסופו של דבר זה טוב לכלכלה, מצד שני זה עדיין סוג של מלחיץ תפד, ואני חושב שגם זאת הסיבה שבעלאת הריבית הבאה כרגע צופים, יש חצי-חצי, אם אני זוכר נכון, לצפי להעלה של בין 0.75% ל-0.5%. כלומר, אף אחד לא מדבר על זה שלא יעלו בכלל, או יעלו ברבע.
לא, מדברים על זה שהם יתנו עוד כמה עליות, והם מאוד גם אגרסיביים בגישה שלהם, הראש של הפד מדבר על זה באופן מאוד גלוי, שהוא נלחם כמה שיותר חזק ואגרסיבי באינפלציה לגמרי. אגב, גם עניין כאילו פוליטי כבר בתוך ארצות הברית שלא ניכנס אליו, כן? אבל גם ביידן בסופו של דבר לא רוצה שעל הראש לא יהיה זה שהתחיל מיתון, אז אתה יודע, מנסה כמה שיותר להוריד ולהשקיד ולהנמיך את הלהבות, אז זה מאוד... יש המון גורמים בקיצור.
כן, על פניו לביידן אין באמת כוח, אסור שיש הפרדה בין הנשיא לבין יושב ראש הפד, כדי למנוע התערבויות כאלה של הממשל, כי בסופו של דבר, וזה הוכח הרבה ממחקרים בהיסטוריה, ככל שהכלכלה חלשה, הנשיא המכהן נחלש בסקרים ובבחירות, וביידן כמובן לא רוצה לאבד את הכוח שלו ואת זה, יש להם בחירות אמצע כאלה, אני לא יודע, דברים מוזרים שיש להם בארצות הברית. אז בשורה התחתונה, ביידן לא רוצה שהדבר הזה יקרה, וביידן רוצה שהכלכלה תהיה חזקה, כי בסופו של דבר זה הקהל שלו, זה הבוחרים שלו, אז גם הוא מנסה להשפיע כמה שהוא יכול.
כן, אני אמרתי את זה פשוט בגלל שראיתי לפני כמה שבועות, זה כזה, זה מה שגרם גם מה שאתה מדבר עליו עם ויקיפדיה, שגם הוא וגם החבר'ה שם מהפד ומהאג"ח הממשלתי יצאו בהצהרות, כאילו אפילו שאנחנו עכשיו עם עם GDP ברבעון השני ברצף בירידה, הם ניסו להגיד, זה לא, ההגדרה היבשה לא אומרת בהכרח, בגלל זה אני...
US Treasury זה משרד, זה הכוונה למשרד האוצר, US Treasury Bonds, זה האג"ח ממשלתיות. זו הייתה הכוונה, נתקן את זה מקודם.
נכון. סבבה, אני כן נעטוף קצת את התת נושא הזה ונתקדם איתו הלאה. חשוב לי גם להעביר שבסופו של דבר, כמו שאמרת, הרבה אנשים, וגם יש על זה המון מימים, ש-I bought Bitcoin to edge against inflation, כאילו להשקיע נגד, לגוון את התיק בסופו של דבר,
לגדר,
לגדר, זה המילה edge, בדיוק. ובסופו של דבר, במקום להפסיד את 9% או כמה שזה לא יהיה, אני מופסד 80%. אז יש על זה הרבה מימים וגם בצדק, אבל השורה התחתונה היא שכיום עובדתית, בשנה, שנתיים האחרונות, וזה לא היה כל כך ככה לפני, יש קשר וקורלציה מאוד חזקה, קשר באמת ישיר בין הנאסדק ובעיקר הנאסדק, שהוא די אינדיקטור מרכזי, גם ה-S&P 500, לבין השווקים של הקריפטו, וכשאני אומר שווקים אני מתכוון בעיקר לביטקוין ולאיתריום, שביטקוין ואיתריום הם אלה שמשפיעים לרוב על שער השוק, הם בטח על המטבעות הטיפה יותר גדולים, אז זה משהו שחשוב להבין, וקראתי כמה וכמה קונספירציות ותיאוריות שונות ללמה הדבר הזה קורה, אבל בסופו של דבר הדבר הכי הגיוני ומגובה בנתונים הוא, שהחבר'ה שמשקיעים ומושקעים, ובין אם זה חבר'ה שהם מוסדיים, או הריטייל אינבסטורס, שזה אני, אתה, זה חבר'ה שיש להם אחוז מסוים בתיק, שהוא קריפטו, וזה אחוז מסוים שבפורטפוליו, לא משנה כמה גדול או נמוך הוא, שזה מבחינתם החשיפה הכי ריסקית, או בין הכי ריסקיות בתיק. וברגע שקורה משהו בשוק, זה הנכסים הראשונים שהם יוציאו החוצה, כי זה הנכסים הכי וולטיליים, הכי תנודתיים שלהם. אז זה הסיבה שגם זה כאילו, אם הנאסדק יורד ב-10%, אז זה יורד בפי כמה וכמה, כי כל האנשים שהם צריכים טיפה להוציא כסף החוצה ו-to liquidate, להיות טיפה יותר נזילים, אז הם מוציאים קודם כל את הנכסים האלה. אז זה מכל הדברים ששמעתי ושמעתי הרבה, זה הכי הגיוני ומגובה בהכי הרבה נתונים.
אני חושב שבסופו של דבר גם צריך להבין, הכסף הגדול, נגיד לי בשנתיים, שלוש האחרונות, בוא נגיד מ-2020, בזינוק האחרון, נכנס כסף מאוד גדול לעולם הזה. והכסף הגדול נכנס בסוף מאיפה? מאנשים, בוא נגיד, ממוסדים, אוקיי?
מוסדים, ברור, קרנות ענקיות,
ולקרוק
עכשיו שנכנסים, וכל מיני כאלה שנכנסו גם לפניהם.
בדיוק, כל מיני קרנות מאוד מאוד גדולות, שיש להם כסף מאוד מאוד גדול, והם קיימים גם בשוק ההון, אין מה לעשות, בסוף הם קיימים גם בשוק ההון, וברגע שהם מזיזים גם את השוק, גם את שוק ההון, אז שם הם מזיזים את זה פשוט בתנודות יותר חזקות, גם כי בסוף, עם כל הכבוד עולם הקריפטו, הוא עדיין לא בגודל, בסדר גודל של שוק ההון.
הוא לא קרוב, אני בדיוק חושב שתוך כדי שאתה מדבר, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, עכשיו אני הסתכלתי על הנתונים הקיימים, העכשווים, אפל, אוקיי, בסדר, המניה הכי גדולה בעולם, הכל טוב ויפה, אבל רק שלצורך השוואה, לצורך הבנה, המרקט קאפ של אפל, השווי שוק שלהם, זה 2.77 טריליון. השווי שוק של כל השוק של הקריפטו, ביטקוין, איתריום וכל המטבעות ששמעתם עליהם ביחד, זה 1.2 טריליון. אז כאילו טיפה לצורך לשים את הדברים
בפרופורציות.
ממש פרופורציות, של כאילו כמה אנחנו בהתחלה וכמה השוק הזה עוד יחסית קטן, למרות שכל בן אדם שני יודע מה זה ביטקוין, אפילו כל בן אדם היום בישראל בטח יודע מה זה ביטקוין.
לא יודע אם הוא יודע מה זה, שמע אולי.
יפה, יפה, שמע מה זה, יודע מה זה, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל גם מי שטיפה יותר יודע ומבין, אפילו גם מה זה ביטקוין, אחד מ-10 מתוך אלה שטיפה יותר מבינים, גם יש לו בכלל משהו. אז זה גם כאילו נקודה ששווה לחשוב עליה ולהבין אותה, ועשינו פרק גם עם אילן, מנכ"ל של שחם הורייזן, לאיך להתחיל בדרכים שהם יותר מוסדרות רגולטורית פה בארץ, אז יש אפשר להיכנס גם בלי הדברים שנשמעים יותר מדי מסובכים, וגם את הדברים שנשמעים טיפה מסובכים, גם אותם פירקנו בפודקאסט וביוטיוב שלנו, אז מוזמנים.
אני אגיד בהזדמנות הזאת שאין לראות בכל מה שאני ואני אומרים, אין לראות בזה המלצה או ייעוץ או תחליף לייעוץ, אנחנו כמובן לא ממליצים, ואנחנו אגב גילוי נאות, גם אני וגם ניר כמובן מושקעים בקריפטו, בין אם זה איתריום או ביטקוין ודברים נוספים, אז לא לראות את זה כאיזושהי הנאה לפעולה, כמובן אנחנו פה בשביל ללמוד, ולא ייעוץ, שוב אני אומר, לא ייעוץ ולא המלצה, או תחליף לייעוץ אישי, תעשו את הדברים באחריות, אנחנו פה בשביל לתת ידע, וכמובן תמיד פה בשביל להתייעץ. אם אתם רוצים לשאול שאלות, אז באהבה ובשמחה, אפשר גם בלייב הזה, נשתדל לענות עליהם בסוף. לגמרי, אני חושב שמצד אחד, כמו שאתה אומר, זה שוק התחלתי, ובגלל זה אגב יש פה סיכונים מאוד מאוד גדולים, גם על הרגולציה וכל דבר. יש פה סיכון מאוד מאוד גבוה, וצריך להבין אותו ולהיות אמיתי וכנה. ומצד שני, ההזדמנות, כמו בכל דבר, כמו בכל השקעה, ההזדמנות פה בעיניי היא מאוד מאוד גדולה, ולכן כל אחד צריך לעשות הערכת סיכונים שלו, ויש כאלה שיגידו, וואלה, תשמע, אני לא מבין את זה, אני לא יודע מה זה, אני לא משקיע. וזה בסדר, אני לא נגד הגישה הזאת באופן כללי, כי מי שלא מבין את זה, אז אני יכול להבין למה הוא לא רוצה להשקיע. אני יכול להבין, לפעמים זה נשמע כמו איזה תרמית או פירמידה או משהו כזה, וזה בסדר. אני חושב שזה חבל, ואני חושב שכן...
לא חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא לא צריך להשקיע אם הוא לא מבין, אבל אני חושב שהוא צריך לפתוח את הראש ולהבין, כי יש פה כבר משהו שקשה קצת להתעלם ממנו. אבל כל אחד בדעתו.
זה מה שבאתי להגיד, זה מה שאני בא להגיד. אני בסופו של דבר חושב שזה בסדר שאתם לא רוצים להשקיע במשהו שאתם לא מבינים בו, אבל זה לא אומר שאתם לא צריכים להבין. כלומר, אני חושב שזה משהו שהוא מספיק גדול, כמו שאני אומר, מספיק גדול כדי שימשוך תשומת לב. שוב, להבין ברמה בסיסית, ברמה מסוימת, לא צריך להיות מומחה לקריפטו, ולא צריך עכשיו לדעת לכתוב סמארט קונטרקט על רשת איתריום.
גם לא צריך לכתוב ולהיכנס בעשרות אלפי דולרים בתור התחלה, כאילו הכל בסדר, אפשר עדיף מכלום.
בדיוק, להתחיל לחוש, כמו שאני תמיד אומר לחבר'ה ששואלים אותי איך אני עושה את הצעד הראשון בשוק ההון, חבר'ה, להתחיל להבין, להתחיל לקרוא, לשאול שאלות, לקרוא שם מאמרים, לשמוע פודקאסטים, להתעניין בתחום ולהיכנס לאט לאט. תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, יש סקאלה מ-0 ל-100. 0 זה אנשים שנכנסים ולא יודעים מה הם עושים, פשוט נכנסים סתם ככה, שבעיניי זה לא טוב, כן? לקפוץ ככה בלי לדעת שום דבר. וה-100 זה אנשים שכל היום לומדים, 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 אבל לא עושים שום דבר. אז על הסקאלה הזאת, בסופו של דבר, כל אחד צריך למצוא את נקודת האיזון שלו ולדעת מתי להיכנס. ולהבין שאין מה לעשות, שנכנסים פעם ראשונה למים, אף פעם אתם לא יכולים להיות מומחים. אין מה לעשות, אתם לא צריכים להיות מומחים. גם לא בעתיד אתם לא יכולים להיות מומחים, אבל מה שנקרא, זה בא עם הניסיון. כלומר, אני לא אומר, תיכנסו בלי לדעת שום דבר, אבל ברגע שנכנסים, מתחילים להבין גם על עצמכם יותר, איך אתם מתנהלים עם הסיכון והכל, וזה רלוונטי גם לשוק ההון וגם לקריפטו, אבל לאט לאט אתם תבינו גם איך להתנהל עם הדברים האלה והכל. כמובן שמי שרוצה יכול להתייעץ איתנו בקבוצה, ומי שרוצה תמיד יש קורסים, גם בשוק ההון וגם בקריפטו תמיד יש קורסים ויש ליוויים וכו' וכו'. אנחנו לא נמליץ פה על שום דבר כרגע, אבל
שזה לא... אני גם אגב לא חושב שבטח בתור התחלה להשקיע במשהו, דברים בסיסיים אני מדבר עליהם, יש יותר ממספיק מידע גם אצלנו וגם ממקומות אחרים בחינם באינטרנט, שבאמת מפורק במידע, וגם להיות חצי מומחה או להבין הרבה 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 מעבר לבן אדם הממוצע, אתם יכולים היום באינטרנט, ויש גם בעברית, גם דרכנו, הכל בסדר. יש מקומות, לא חייב ללכת ולרוץ לקנות קורס, כי זה הדבר שיניע אתכם לפעולה אם אתם מתחייבים ב-2,000 שקל האלה. שימו לעצמכם את אותם שעתיים שגם ככה הייתם שמים על הקורס, כנסו לכמה סרטונים, תסתכלו, תשמעו פודקאסטים, תשאלו כמה שאלות, ה-2,000 שקל האלה יכולים להיות שווים לכם הרבה יותר אם אתם זה. אני לא אומר שקורסים ודברים כאלה זה לא טוב, זה מעולה, ואני באופן אישי, ההשקעות הכי טובות של עצמי זה בקורסים ובספרים שאתם יכולים להיות פה מאחורה, זה לגמרי זה, אני לא, לרגע לא לנגד. אבל בטח שלהתחלה, אני לא חושב שבהכרח צריך להיות סופר מומחה או לקחת איזה קורס מפוצץ.
אני מסכים איתך, ועדיין אני אומר, בסוף כל אחד וזה שלו, יש אנשים שקשר להם ללקט קצת מפה וקצת משם ולחבר
את הפאטל. זה גם יש התחייבות, יש כאלה שטיפה יותר קשה להם ללמוד לבד, אני יכול להבין את זה.
בסדר גמור, אז כל אחד בסוף, יש הכל, ברשת ובאינטרנט יש הכל, פשוט תבחרו מה שנוח לכם ותעשו, זה השורה התחתונה, תעשו. ואם עובר חודש או חודשיים או חצי שנה ולא עשיתם, אז רגע תעצרו ותגידו למה לא עשיתי, מה צריך לעשות עכשיו בשביל שאני, מה צריך לקרות בשביל שאני אעשה. ואם תבינו שזה קורס, אז קורס, ואם תבינו שזה רק מחויבות עצמית עם עצמכם, ותגידו וואלה עכשיו אני שם לי חצי שעה ביומן בשבוע או שעה בשבוע ומתחיל ללמוד את זה בצורה רצינית ועושה, אז לעשות.
לגמרי. אם הייתם מקבל שקל על כל פעם שהייתי שומע את בר ככה מרצה לאנשים על לעשות ולשים, אתם לא מבינים כמה כסף היה לי.
כן, כי זה קורה כל הזמן. זה קורה כל
הזמן. אני בטוח.
ואני מבין, אגב, אני מבין את זה מאוד. גם אני, לפני שעשיתי צעדים ראשונים בכל תחום בהשקעות, בין אם זה שוק ההון ובין אם זה נדל"ן בארצות הברית וגם הקריפטו והכל, היה קשה, אוקיי, היה קשה, אני לא אומר שלא, לעשות את הצעד הראשון זה קשה וזה מפחיד וזה כסף, במיוחד שזה כסף של, שאתה יודע, שעבדתם עבורו קשה, אבל אין מה לעשות, צריך לעשות את הקפיצה הזאת למים, כל אחד על הסקאלה, כמו שאמרתי, ימצא את הנקודה שמתאימה לו, לעשות את הצעד הראשון, זה מה שחשוב.
לגמרי. אני גם חושב שבמיוחד במצבים כאלה וברגעים נקרא לזה ככה של יחסית חוסר ודאות, ובאופן כללי שאי אפשר לתזמן בסוף את השוק, לא משנה אם עכשיו אנחנו נמצאים ביותר חוסר ודאות או פחות, עוד נקודה שחשוב לי להעביר לחבר'ה שכבר כן עשו את הצעד הזה, זה דולר קוסט אברג', זה כאילו, זה לא משהו שאני המצאתי ולא, גם לא בר המציא, זה גדולים וחכמים מאיתנו המציאו וחשבו על הדבר הזה, בסופו של דבר לקנות בנגלות, מה שנקרא בשפה של היום יום, לא לקנות עכשיו אם יש לכם איקס כסף ששמתם, ואגב, לא משנה אם זה לשוק ההון, לא משנה אם זה לקריפטו, לא משנה. יש לכם איקס כסף ששמתם, אמרתם אני משקיע בין אם זה כל חודש או בין אם זה עכשיו, יש לי כסף שאני רוצה לשים כי חסכתי ואני רוצה חלק ממנו לשים, להשקעה. לא לשים הכל בבת אחת, אי אפשר לתזמן את השוק וזה בסה לראות עכשיו אם השוק באמת נכנס לאיזשהו מיתון או שיקרה משהו בעולם, מלחמה חס וחלילה או משהו כזה או אחר שתגרום לשווקים לרדת משמעותית. זה גם, בשורה התחתונה זה אי אפשר, אף אחד לא גדולים וחכמים איתנו ניסו לתזמן, אי אפשר, זה לא עובד ככה. אז בשורה התחתונה לשים לעצמכם ככה, אפשר לא להיכנס עכשיו לפרטי פרטים, אבל אפשר להיכנס בשלישים, אפשר להיכנס, לא משנה איך אתם נכנסים, העיקר שאתם פורסים את זה על איזשהו תבנית זמן מסוימת.
אני אתן דוגמה. קודם כל, אני מאוד מאמין בעברית, אגב, שיטת המיצוע, מלשון ממוצע, דולר קוסט אברג' באנגלית, בעברית שיטת המיצוע, וכמו שאני אסביר, להיכנס במנות. עכשיו, בוא ניקח דוגמה פרקטית, אני מסביר את זה בדרך כלל בשוק ההון, כדי לעשות את הצעד הראשון. כי סטטיסטית, אגב, בגלל שלטווח ארוך השוק עולה, סטטיסטית בדרך כלל מה שנכון זה לשים את הכסף ולשכוח, אפילו את הכל בבת אחת, אבל אין מה לעשות, לפעמים זה שלנו סכום גדול, וכל אחד סכום גדול עבורו זה אחר, בן אדם הרי אחד זה $1,000 זה הרבה, לאחר $10,000 ולאחר $1,000,000, כל אחד בשבילו סכום גדול זה משהו אחר, אבל אנחנו רוצים להשקיע ופחדים לעשות את הצעד הראשון, אז השיטת המיצוע מבחינתי היא כלי מצוין, לבוא ולעזור לנו טכניקה מצוינת לעשות את הצעד הראשון. ואם ניקח עכשיו דוגמה, נניח יש לי 100,000 שקל, $100,000, 10, נגיד 100,000 שקל, בוא נגיד על זה, ואני רוצה להשקיע אותם. בוא נניח עכשיו סתם על, בעולם של הקריפטו, ואני עושה 50-50 ביטקוין ואיתריום, כמובן לא המלצה, סתם לשם הדוגמה. אז במקום לקחת עכשיו את כל ה-100,000 שקל ולהכניס אותם ולקנות 50% ביטקוין, 50% איתריום, מה שאני אעשה, אני אבחר לעצמי איזשהו מסגרת זמן, נניח, לא יודע מה, 10 חודשים, נחלק את זה לעשרה תקופות של 10 חודשים, וכל חודש אני אשקיע 10,000. כל חודש 10,000, לא משנה, עולה או יורד, אני לא מסתכל בכלל, אוקיי? האידיאל, אם זה היה רובוט כזה שפשוט עושה את זה בהוראת קבע ולא מסתכל. אוקיי, כל חודש 10,000 סכום קבוע, לא מעניין אותי, עולה, יורד. ואז בצורה הזאת אנחנו מקבלים את הממוצע. גם אם השוק ירד, אנחנו קונים בירידות, וגם אם השוק עלה, אז אנחנו קונים בעליות, שזה אף פעם במרכאות לא כיף לקנות בעליות, כי אתה אומר, וואלה, היה עדיף שהייתי מכניס את הכל מההתחלה, אבל אף אחד לא יודע. וזה עוזר לאנשים להיכנס ומנטרל את הפחד של מה קורה אם אני נכנס עכשיו ומחר יש קריסה, אוקיי? ומחר יש קריסה, מחר יש קורונה 2, אז אני אישית חושב שזה כלי מצוין, ואני יכול להגיד, אגב, להעיד עלינו, שכתבנו בקבוצה ואיזה שווה כסף שאנחנו נכנסים ומשקיעים עם אנשו להורייזון, וגם אנחנו באמת עשינו את זה ממש עכשיו בתקופה הזאת, בגלל כל התנודתיות ואי הוודאות, אמרתי, וואלה, אני לא יודע אם השוק ימשיך לרדת או לא, אני רוצה להתחיל להיכנס, במקום שאני אחכה ולא אעשה שום דבר, פשוט חילקתי, במקרה הזה חילקתי לשתיים. שמתי חצי לפני חודש וחצי בערך, וחצי ממש שבוע שעבר, בדיעבד, היה עדיף שהכל אני אקנה לפני חודש וחצי. אבל אף אחד לא ידע את זה, אף אחד לא ידע להגיד לי
בדיעבד. אני יודע שגם עוד חודשיים תגיד חבל שאני נכנסתי בשלושה שלישים, כי נכון? עכשיו ירד אותם, אין לדעת.
אי אפשר לדעת, אבל זה לגמרי נתן לי את הממוצע, וזה נתן לי את הפוש לעשות. אז זה בלי קשר למה שאמרת, כמו שאמרת, השקענו ברמה האישית שלנו, גם בקריפטו, גם ב-2017, אבל אז בלי הרבה הבנה, ואחר כך קצת יותר ברמה האישית. זהו, אז כאילו גם אני משתמש בזה בעצמי, אני חושב ששיטה מצוינת בשביל להפסיק לדחות.
לגמרי. נעבור קצת לחדשות ביותר בעולמות הקריפטו, דברים מרכזיים שחשוב לדעת, ודברים מעניינים מאוד לדעתי, האמת. אז הראשון הוא באמת, לא יודע אם יצא לכם לשמוע או לא, הרבה מדברים בעולם הזה, על המושג הזה בעולמות הקריפטו, זה המרג', מה זה אומר בכלל ולמה זה קשור, אני אסביר ככה בקצרה, בסופו של דבר המרג'
מרג' בעברית, מיזוג.
נכון, זה מיזוג. המרג' הוא תהליך של איתריום, כחלק מהאיתריום זה המטבע השני בגודלו, לא כל, רוב הגדול מאוד של, של כל ה-NFTs ששמעתם עליהם יוצאים על גבי המטבע הזה שנקרא איתריום. מי שרוצה כמובן עוד, יש לנו בפודקאסט, אבל השורה התחתונה היא שקשור, מה שקשור למרג' זה איזשהו תהליך, אוקיי, כדי לייעל את הרשת, זה תהליך, זה roadmap, זה תהליך מאוד ארוך טווח, אז המרג' זה שלב קריטי שהולך ממש לקרות, הוא היה לו צפי כבר לקרות לפני המון המון זמן, וזה כל הזמן נדחה ונדחה, ועכשיו יש תאריך סופי שזה ממש עוד חודש ויום, בין ה-15 ל-16 לספטמבר זה הולך לקרות, באופן רשמי כבר הודיעו על זה. אז מה זה אומר בפועל? אז שלושה דברים עיקריים, אוקיי? הדבר הראשון הוא מהוכחת עבודה, proof of work, עוברים ל-proof of stake, שזה, אני אסביר מה זה אומר. הוכחת עבודה היום, אם יצא לכם לשמוע מה זה הקריאה, אנשים שקוראים ביטקוין, או אנשים שקוראים, לא משנה, איתריום לצורך הדוגמה, לדוגמה שלנו, זה הדרך שלהם, הרי אין לנו איזה, פה איזשהו בנק, או מישהו, או איזשהו גוף שאחראי על השרתים ועל הכל, והוא זה שמריץ את הכל, אין לנו פה דבר כזה. יש לנו validators, יש לנו אנשים כמוני, כמוך בר, וכמו כמוכם, שנותנים את החלק שלהם, אוקיי, בהוכחת עבודה כיום צריך, כמו שראיתם בטח בסרטונים וכאלה, כל מיני כרטיסי מסך וכל מיני דברים כאלה, יכולת עיבוד בשורה התחתונה, שצורכת המון המון חשמל, שזה אחת הטענות המרכזיות והמוצדקות גם, שהדבר הזה לוקח, התהליך הזה לוקח, ומעבר לזה, זה בסופו של דבר, יש לזה עוד הרבה חסרונות, עזוב, אני פחות אכנס לזה, בשורה התחתונה, המעבר הזה הולך, להוכחת עבודה. זה אומר שבמקום עכשיו כל היכולות עיבוד האלה שאמרתי וכל הצריכת חשמל, 99.5%, כאילו 99.5% מהחשמל שזה לוקח עכשיו, זה הולך לקחת 99.5% פחות. מעבר לזה,
להוכחת החזקה. אנחנו עוברים מהוכחת עבודה להוכחת החזקה, מ-proof of work ל-proof of stake.
נכון. אז עכשיו בשביל לקחת להיות validator בעצם, validator זה אחד שהוא לוקח חלק פעיל בתורם לרשת הזאת של איתריום, אנחנו מדברים על איתריום כרגע, ככה הוא בעצם גם מקבל את האיתריום, זה הגמול שלו, זה שהוא נותן את החלק שלו להפעלת הרשת הזאת, האקוסיסטם הזה. ככל שאתה תורם יותר, כמובן שאתה תקבל יותר. אז כדי להיות באמת, אגב, למי שזה מעניין אותו, צריך 32 איתריום כדי להיכנס להיות ולידייטור, אבל בשורה התחתונה הדבר הראשון זה ה-99.5% פחות של האנרג'י קונסמפשן של צריכת אנרגיה, אז זה הדבר הראשון שזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני זה ה-issuance, בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על איתריום כמטבע, לא כמו ביטקוין, שלביטקוין לצורך הדוגמה יש 21 מיליון, לאיתריום יש סירקולציה יותר דומה לדולר, הרבה יותר טובה, היא עכשיו גם הולכת להשתנות. חלק מה שאני נוגע בו, הנקודה השנייה, זה שינוי מאוד מהותי במוניטרי פוליסי, באיך איך בסופו של דבר, מה המכניזם, מה המנגנון של הכסף, של איך הוא עובד. אז יש פעם בארבע שנים לביטקוין, זה נקרא הלווינג, שבעצם יש קיצוץ ודילול מאוד משמעותי של הרבה מהביטקוין שנשרף בסופו של דבר, אוקיי? אז במרג' אחד הדברים, זה הנקודה השנייה שלי, שהולך להיות, אם משווים את זה לביטקוין, טריפל הלווינג. מה זה אומר? שיהיה האישואנס, המון 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 איתריום בשורה התחתונה הולך לפח, נשרף, אוקיי? המון מהכסף הולך להישרף. מדברים על אזורים של 80-90%, שזה המון.
אני רק אגיד, הרעיון בביטקוין, שכל פעם, אחרי כל ארבע שנים, נוצר פחות ביטקוין כל הזמן. כלומר, יותר קשה לייצר ולכרות ביטקוין חדש, וזה מנגלון שהוא אנטי-דיפלנציוני, מה שנקרא, כאילו משחררים פחות ופחות מטבעות בשוק. זה בעולם של הביטקוין, הביטקוין הוא סכום, יש מקסימום 21 מיליון ביטקוין שיהיו אי פעם, המטבע האחרון לפי האלגוריתם הזה אמור להיות ב-2140, ובאיתריום עד עכשיו זה לא היה ככה, להפך, הייתה אינפלציה מסוימת והולכים לשנות את המנגנון של האיתריום.
פחות מהדולר אבל היה לו אינפלציה, הבשורה הגדולה היא מעבר לצריכת אנרגיה שהולכת לרדת משמעותית, ולזה שבסופו של דבר גם לצד של המשקיע, אם אנחנו דיברנו על האייפ הגדול שהיה והטירוף שזה כמעט הגיע ל-5,000 דולר לאיתריום, שנגע כמעט ב-5,000, גם הצריכה של ה-NFT וכל הבאז שם, זה נכנסו כל כך הרבה משקיעים ואנשים שמתעניינים, שהרשת לא עמדה בלחץ הזה, אוקיי? אז העמלת גז, העמלה, שהיית צריך, אם אני עושה לך עברה, שתבין, זה הגיע לרמות כאלה, בשעות עומס, כי ככל שיש יותר עומס על המערכת, אתה משלם יותר גז, אוקיי? אתה משלם יותר עמלה. אז יצא מקרים שגם לי באופן אישי יצא לי לשלם עשרות ואפילו מאות דולרים על עמלת העברה רק, שזה מטורף, זה לא הגיוני. אז מעבר לזה שיש עוד פתרונות שהם לא קשורים, שהם על איתריום, שאני לא אכנס לזה עכשיו, ועשינו על זה גם פודקאסט עם מייסדים של חברה הכי מצליחה בארץ בתחום הזה, והיא חברה עולמית ששווה 8 מיליארד דולר, אני לא אכנס לזה עכשיו בכלל. בשורה התחתונה זה, המרג' הזה, זה חלק מאוד משמעותי בהורדה, גם בהפחתה, מעבר לזה שעכשיו הולך להישרף המון איתריום, ומי מדברים על זה שהוא עכשיו יהיה מצבע של דיפלציוני, הכוונה שיהיה לו דיפליישן, דיברנו עכשיו על זה שהיה לו אינפלציה, הולך להיות לו דיפלציה, זה הולך להיות אסט שהוא דיפלציוני, שזה מאוד משמעותי. מעבר לזה יש גם את הדבר הראשון שדיברנו עליו, והדבר של האנרג'י קונסמפשן, של הצריכת חשמל, הדבר השלישי, שזה פרוטוקול שזה נשמע מסובך, זה נקרא EIP 1559, בשורה התחתונה זה פרוטוקול שכבר יצא בחלקו, והוא אומר שתי דברים. הדבר הראשון הוא שאם דיברתי איתך על זה, נכון עכשיו ככל שיש יותר עומס, אני משלם יותר, אז הם בעצם, הדבר הראשון שהם עשו זה לתת איזשהו base fee, אוקיי? שזה לא יהיה עכשיו auction, שזה לא יהיה מכירה פומבית, מי שמשלם יותר, הוא זה שהעמלה שלו, העברה שלו יוצאת לפועל. אוקיי? כי אז זה יוצר בתחרות מאוד מאוד גבוהה, ורק החבר'ה המאוד מאוד עשירים, הם אלה שמצליחים בכלל. אז אתה מבין? יכול להיות שגם שילמתי הרבה, וגם העברה שלי בכלל נכשלה, וגם זה יוצר איזושהי מנגנון לא טוב בסופו של דבר, שרק העשיר מצליח. אז זה דבר ראשון שהם יצרו איזשהו בייס פי, שאיתו אתה יכול ליצור איזשהו ממוצע, אוקיי? נפשט את זה ככה. הדבר השני הוא, שבערך בין 70-80% מהעמלה עכשיו, מאותו בייס פי, שהוא גם הרבה יותר נמוך, שאתה משלם, שאני ואתה נשלם, ובתקווה שגם הצופים בבית, אז העמלה הזאת, 70-80% אליה, ילך בסופו של דבר, כחלק מאותו מנגנון שהולך טיפה להשתנות, לאותו חבר'ה שעושים סטייקינג, שמשתתפים, לוקחים חלק פעיל, כוולידייטורס ברשת. דיברתי על 32 איתריום מינימום, לחבר'ה האלה אני מתכוון. אז זה השלושה דברים העיקריים, זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול, ואחד האירועים בין הגדולים שקרו בטח בשנה האחרונה, משהו שמאוד מצפים אליו, אגב, כאילו מבחינת תזמון ודברים כאלה, אז הדברים האלה הם הכי מסוכנים לתזמן, אם אנחנו דיברנו על לפני ממש כמה דקות על לעשות דולר קוסט אברג', לעשות, איך קראת לנו? מיצוע?
מיצוע בעברית, מיצוע.
הכל נשמע יותר גרוע בעברית. אז כן, אז אם לעשות מיצוע, זה משהו שרלוונטי גם כמובן לשווקים פה.
בשורה התחתונה, אם אני שנייה אנסה לסכם, שוב, הדבר הזה נדחה כבר מעל שנה, ואני אישית מאוד מקווה שזה כן יצא לפועל, בעיניי זה משהו בקנה מידה היסטורי, לפחות בעולם של
האיתריום. זה בן דרך מאוד משמעותית, בטח.
זה בן דרך מאוד מאוד משמעותית, כי השינוי פה הוא מאוד משמעותי, וזה אמור לעבור מאיתריום 1.0 ל-2.0. כמובן שמי שיש לו איתריום לא צריך לעשות שום דבר, והכל אמור לעבור בצורה אוטומטית.
כן, זה שמעתי את השאלה הזאת הרבה, זה אותו דבר. מי שקונה עכשיו, לא, מובן. שאלה לגיטימית, מי שקונה את האיתריום עכשיו, או שיש לו איתריום, לא צריך לעשות כלום, אז הכל בסדר.
בדיוק, אז בשורה התחתונה, אבן דרך מאוד משמעותית, והרעיון באיתריום זה בסוף סוג של שיפור מאוד מאוד משמעותי בכל המנגנון, בכל הפרוטוקול, בשביל כל האקוסיסטם שבנוי על האיתריום, כדי להתאים אותו בסוף לזה, כמו שאמרנו, הטכנולוגיה הזאת היא עדיין בתחילת הדרך, ועדיין מנסים לאכול את זה במרכאות, ולנסות ולתקן דברים, וזה לוקח זמן, זה לוקח זמן כי זה דברים שכבר רצים, הרבה יותר קשה לתקן משהו שכבר רץ, מאשר לבנות משהו חדש מאפס, אז ואין מה, כאילו, תמיד יהיו תיקונים, במיוחד בתחילת הדרך, אז בעיניי זה מאוד מאוד מעניין, יבואו האנשים שתומכים בביטקוין ומצדדים ויגידו שאצלנו זה לא זז ואצלנו זה, 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 זה יותר קבוע ויותר סטייבל. מה אתם מעדיפים? אני לא יודע, כל אחד ייקח את השיקולים שלו, אני באופן כללי קצת יותר נוטה לעולמות של האיתריום, למרות שזה לא אחד נגד השני, כלומר כל אחד מהם יש שימושים שונים בעולמות האלה, ואגב עשינו על זה בפודקאסט של ידע שווה כסף, שהסברנו מה השימושים כרגע של ביטקוין ומה השימושים של איתריום, הם שימושים שונים, אנחנו לא נספיק להיכנס לזה עכשיו בפרק, אבל זה לא אחד נגד השני.
במיוחד בשביל זה.
בדיוק, זה לא אחד נגד השני, זה לא זה או זה, כנראה שלשניהם יהיה תפקיד, וכנראה שלעוד מטבעות יהיה תפקיד בעולם הזה.
נכון מאוד. דיברת על העניין הזה של הרגולציה עכשיו שהיא יחסית בהתחלה, תראה, בסופו של דבר היה תקופת התעלמות מאוד מאוד גדולה, מהצד של כל הרגולטור, בין אם זה מארצות הברית, בין אם זה גם פה כמובן בארץ, בין אם זה באירופה, ולאט לאט בשנים האחרונות ככה באמת רואים שהדבר הזה תופס יותר, יותר ויותר תאוצה, ובאמת זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו בה. גם בסכומים, אז לא הגענו לחצי מהשווי של האפל, אבל זה מספיק גם המאות מיליוני דולרים וגם המיליארדים, לפני שעוד הגיעו לטריליון, זה מספיק, יותר ממספיק בשביל שישימו לב אליו, אז לגמרי, רואים את החלק מההתפתחות של כל העולם הזה, מעבר לדברים כמו איתריום שעכשיו הם עם הזמן משתפרים וטכנולוגיות כאלה ואחרות על איתריום, או גם בלי קשר לאיתריום, כל העולם הזה נבנה, אוקיי? זה תהליך. שייקח עוד המון המון שנים. אז חלק מזה זה גם כל העולם הזה והנושא הזה של רגולציה. ועוד משהו שקרה ממש לאחרונה, ומאוד מתקשר בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו, זה מניח שפחות חבר'ה אלה שלא מעורים ביום יום בעולמות הקריפטו, לא שמעו על זה, אבל זה משהו שהוא גם מאוד תפס כותרות, זה נקרא טורנדו קאש, זה אפליקציה, נקרא לזה ככה, היא מבוזרת כמובן, זה דיפי אפ, לא משנה, זה איזשהו אתר שדרכו הייתי יכול לקחת איתריום או כל כסף בשורה התחתונה קריפטו קורנסי, כמעט כל כסף אני חושב, לא הכל, ובשורה התחתונה אכלתי לקחת את אותו איתריום, אם נמשיך עם אותה דוגמה, הייתי יכול לטשטש את העקבות שלו, אוקיי, מה זה אומר בפועל? כי בגלל שאיתריום, אם יש לי את הכתובת ארנק של בר, אני יכול להסתכל על כל העברות שהיה לו, לאיפה, כמה כסף יש לו כרגע בארנק, הכל אני יכול לעשות. אז הטורנדו קאש, מה שהם אפשרו זה בעצם לטשטש את אותם עקבות. איך הם היו עושים את זה בפועל? מאוד בפשטות, היה להם המון המון ארנקים, ואז הם במקום דרך איתריום אחד, הם היו מפזרים את זה בסכומים מאוד מאוד קטנים, ואז היה מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי המקור הכסף. אוקיי?
כלומר, אם אני אנסה רגע לסכם ולפשט, המטרה של של האפליקציה, של היישום הזה, זה לקחת כסף, נגיד של בר, ולטשטש עקבות, שאנשים לא ידעו מאיפה הוא הגיע, אוקיי?
נכון.
לצורך פרטיות, שזה אגב אחד הדברים הכי הכי משמעותיים בכל העולם של הבלוקצ'יין, פרטיות, אני לא רוצה שהרשויות, או לא משנה מי יעקוב אחרי הארנק שלי, ויוכל לדעת להבין את הטרנזקציות שעשיתי ממני והלאה, אז
אני לא חייב להיות הרשויות, כי בהנחה שאתה אזרח שומר חוק, הכל בסדר, אתה גם יכול לדווח על זה וצריך לדווח על זה. העניין הוא פה מעבר, כאילו יש פה שימושים כמובן, וחשוב מאוד להזכיר את זה, טורנדו קאש היה האקס מאוד מאוד גדולים, גם על אקסי אינפיניטי, שזה משחק כרגע הכי גדול מבחינת המרקט קאפ, והשווי שלו זה משחק שמשלב בתוך ה-NFTs, שנגנבו ממנו 615 מיליון דולר, נגנבו מהרשת שלהם, יש להם מטבע פנימי לאקסי אינפיניטי, ומהרשת שלהם שנקראת רונין, נגנבו 615 מיליון דולר. ה-FBI נכנסו וכולם היו מעורבים, לפי הערכות של ה-FBI זה אקרים מנורד קוריאה, אני אומר, מצפון קוריאה, והם השתמשו בטורנדו קאש, השתמשו בטורנדו קאש גם בעוד כמה וכמה פריצות מאוד מאוד גדולות, אז הרבה מזה גם היה באמת money laundering וכאילו הלבנת הון ו-wash trading כזה או אחר, שהיום באמת מנסים להפוך כסף לא חוקי לחוקי ולטשטש את העקבות שלו בצורה כזאת או אחרת. מצד שני, יש המון חבר'ה שהשתמשו בזה, באמת לצורך לפרטיות, ולאו דווקא מרשויות החוק, אלא שמעתי דוגמאות בטוויטר ובהרבה מקומות אחרים של אנשים שלצורך הדוגמה השתמשו בזה, כי הם קנו עם איתריום או עם כל מטבע אחר, אני שמעתי בדוגמאות עם איתריום, קנו איתו משהו, אוקיי, קנו איתו בגד לצורך הדוגמה, אני שמעתי, זה הדוגמה ששמעתי, קנו, השתמשו באיתריום בשורה התחתונה, והם לא רצו לקשר את הכתובת הזאת של הארנק לאותו בן אדם, ובטח לא לכתובת הפיזית שלו, כי הוא הזמין את זה אליו הביתה. אז זה דוגמה אחת מיני רבות, אבל בשורה התחתונה, כמו שאמרת באמת, יש אחד מהאבני יסוד, נקרא לזה ככה, זה הזכות לפרטיות. שהביטקוין והקריפטו באופן כללי מאוד דוגלים בה. ופה אנחנו רואים את המקרה המאוד ספציפי הזה של טורנדו קאש כמקרה אחד שאתם יכולים להגיד, אוקיי, מה זה מעניין אותי? אבל בשורה התחתונה הבשורה פה היא הרבה מעבר לזה. זה סדרה של אכיפה, זה התחיל מהרגולטורים בארצות הברית, וזה הרבה מעבר לזה, זה כבר בכל העולם, שהם פשוט נלחמים בקריפטו, בין אם זה בצורה לקויה או לא, זה כבר כל אחד בדעתו האישית, אבל בשורה התחתונה, העובדתית, מעבר לזה שסגרו את טורנדו קאש, שבסופו של דבר זה קוד, את הבן אדם עצמו, שהיה מעורב, חלק אומרים שהוא היה הכותב היחיד או הראשי, בשורה התחתונה אחד מהחברה שהיו מעורבים וכתב את הקוד הזה, את הבן אדם הזה עצרו. עכשיו, וואלה, כאילו, יש פה, זה כבר אירוע אחר לגמרי מאשר לסגור, שגם זה מאוד שנוי במחלוקת. ללכת לאותו בן אדם, בחור בן 29, עד אמסטרדם, לעצור אותו על זה שהוא כתב קוד, מה עשו כבר עם הקוד? זה משהו אחר. אוקיי, בסדר, אז אני, כמו שאני יכול להגיד לך, וואלה, אני, יש לי חנות לסכינים, סבבה? יש לי חנות לסכינים, האשמתי שהלכת ודקרת מישהו? אני, על אותו משקל, אנשים שהולכים וקונים רובים בארצות הברית, אוקיי? הולכים ועוצרים את בעל החנות. עכשיו, פה זה אפילו מקרה שהוא עוד יותר, כי לדעתי קוד זה משהו שהוא כל כך הרבה יותר רחב וגלובלי מאשר מוצרים פיזיים, אבל גם במוצרים פיזיים זה, רואים שזה לא קורה בעולמות האלה. אז זה ככה מקרה שהיה מאוד חשוב לי לגעת בו, א', כדי להסביר שזה אחד מה, באמת, אבני יסוד פה בעולם הזה של הקריפטו, ומה שעולם הווב 3 המאוד רחב הזה דוגל בו. הזכות בסופו של דבר שלי, שלך ושל שאר הצופים לפרטיות, ומאוד מעניין לראות איך הדבר הזה יתפתח, גם זה, גם במקרה הספציפי הזה, וגם באופן כללי, אם זה ישנה בכלל את המגמה הכוללת. הרבה חבר'ה עכשיו, גם אינפלואנסרים וחבר'ה מאוד מאוד גדולים בעולמות של הקריפטו, שמו עכשיו את הלוגו של טורנדו קאש כתמונת פרופיל שלהם, כראות הזדהות, וזה יצר המון המון רעש, ומעניין לראות איך הדבר הזה יתקדם. אז זה ככה עוד משהו שרציתי, היה חשוב לי לגעת בו, ואני רואה שגם אנחנו בול לנו לזמנים מבחינת התכנון שלנו, תכננו שזה יהיה ככה 45 דקות, נשאיר זמן לשאלות. מי שרואה את ההקלטה שזה יעלה לפודקאסט, לצערי לא יוכל לשמוע את השאלות ותשובות, אבל החבר'ה פה שכן נשארו איתנו בלייב, אז תרגישו ככה חופשי, זה הזמן לשאלות ותשובות.
כן, אני מקווה שאני יודע איפה לגשת אליו, לגשת לשאלות והתשובות. אז חבר'ה, באמת אם יש שאלות, אז זה הזמן. אני אגיד בינתיים לדעתי, אני באמת חושב שהסוגיה הזאת, בוא נקרא לזה ככה, כל האירוע הזה הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה יכול להיות, כי הרי בסוף זה כל המהות של העולם הזה, של הקריפטו, שלא יהיה גוף או משהו מרכזי שישלוט ויוכל לגשת ולחקור אותנו ולהגיע למה שנקרא, לשלוף אותנו מהמקום שלנו ולעשות מה שהוא רוצה. לטוב ולרע, כן? וזה סוג של דילמה מוסרית, ואני מסכים איתך שזה כל המהות, וברגע שפוגעים בדבר הזה, אז זה בעיניי קצת בעייתי, ואני מאמין שבסופו של דבר אי אפשר לעצור את הדבר הזה, כלומר, זה כבר כל כך גדול שאי אפשר לעצור אותו, אולי יצליחו לעכב או דברים כאלה, לעצור לא יצליחו, זו דעתי, ויהיה מעניין, בעיניי יהיה מעניין לראות.
לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר, שהעולם הזה באמת עם הזמן יתקדם, חלק מהדברים יהיו טיפה יותר מבוזרים, ויהיה עדיין גופים שמפקחים על זה, וזה בסדר, אנחנו לא חיים עדיין בעולם שמאפשר בכלל דברים כאלה, ועד שהגופים האלה אם בכלל יתנתקו מאיתנו, זה ייקח עוד המון המון זמן אם בכלל, אוקיי? זה כבר שאלה אחרת לגמרי. כן, מה שבטוח חייב לקרות, זה לחלק מה-use cases ובחלק מהמקרים, שכן יתאפשר, לפחות לדעתי, הזכות לפרטיות ומה שנקרא הביזור הזה שכולם מדברים עליו, שאתה בסופו של דבר מעבר לפרטיות הזאת, אנחנו, יהיה לנו את האופציה לא להסתמך על גוף אחד שהוא מקור הכוח. אני לא אשתחיל פה ואתן את הנאום שלי, אבל כי אני, זה דעתי ככה על המקרה הספציפי שלך, אבל באופן כללי מי שככה יותר רוצה לשמוע ולחקור וללמוד, אז באמת אנחנו גם את הפודקאסט, את הלייב הזה, אנחנו נתחיל לעשות את זה, בין אם זה, לפעמים זה עם בר, לפעמים זה עם אורחים אחרים, נתחיל לעשות אותו באמת ככה כרוטינה קבועה, עוד ועוד לאורחים וחבר'ה, וגם אתם, אני מאמין שזה יהפוך לרגל בסופו של דבר, כי כרגע הודענו את זה כזה רק מהיום, היום אביתר פרסם את הפוסט רק, אז לאט לאט אנחנו נודיע גם יותר כמובן מראש, אנחנו נעשה את זה בימי ראשון, לגבי השעה, זה יהיה באזור השעה 7, זה יהיה בערב, אנחנו נודיע יותר גם בקבוצת טלגרם, אנחנו נפרסם באותו יום, יום לפני, גם בקבוצה עצמה, וזהו, יש עוד משהו ככה לפני שאנחנו מסכמים?
לא, אני מבחינתי חושב שהיה מעניין, מקווה שאהבתם חברים, וזהו, מקווה שתאהבו את כל הקטע הזה של העולם של הקריפטו, תנו לנו גם אגב פידבקים על זה, אנחנו רוצים לשמוע, זה משהו חדש שאנחנו מנסים, אם יש לכם רעיונות, דברים שאתם חושבים שצריך לשפר, אנחנו כאן בשביל לשמוע, יכולים לפנות לידע שווה כסף, הדף הרשמי, אליי בפרטי, לניר, וזהו חבר'ה, תודה למי שהיה, מי שהאזין ויאזין, מקווה שנהנתם, ונתראה חברים.
להתראות.